שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 11 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי ואיתי ניר רוזנטל.
שלום ניר. דניאל, שלום.
אנחנו אחרי שלושה משחקים בגביע הטוטו, ואנחנו פה קצת כדי לדבר על הדברים, רשמים, נקודות שעלו, מה ראינו מהקבוצה עד כה, רשמים משחקנים חדשים, השיטה החדשה ועוד, ואיתנו כאן בפאנל, שלום לעדיאל אלבז.
אהלן, כיף להיות פה.
מה שלומך עדיאל?
הרוב טוב.
הרוב טוב זה התחלה טובה, ושלום לברק גרונדמן.
שלום שלום.
מה שלומך ברק?
מצוין, מצוין.
על הכיפק. אז ראינו מהקבוצה שלושה משחקים עד כה, ואנחנו באמת קצת נדבר ונרחיב על כל הדברים האלה, אבל חשוב נראה לי להתחיל פרק הזה בקצת לקחת אוויר, להיכנס לפרופורציות, כי בסופו של דבר אנחנו בגביע הטוטו. אז כל הפירוקים או כל ההרכבות או כל הבוא נעיף, בוא נרכיב, כל הדברים האלה, בוא נשים אותם קצת במסגרת ונשים אותם בסייג מסוים, כי זה בדיוק הזמן לנסות, זה הזמן להתנסות. וגם אם נסתכל אחורה על גביע הטוטו, בוא נגיד, גם שנה שעברה וגם לפני שנתיים, מי שסיימו במקום הראשון בשתי הבתים, שזה היה בפורמט הנוכחי, זה מכבי חיפה והפועל תל אביב, אז מכבי חיפה סיימה את העונה במקום השני, הפועל תל אביב סיימה את העונה בראש הפלייאוף התחתון. אז ככה שמסקנות מוחלטות לגבי העונה לא נצא מפה, אבל עם תובנות לדרך גם נצא ונצא. אז יאללה, נתחיל. מה, ניר, איך אתה התרשמת משלושת המשחקים עד כה?
אז קודם כל, כמו שאתה אמרת, בעיניי גביע הטוטו הוא טורניר הכנה. יש קבוצות בחול שחורים משחקים את גביע האודי, גביע האלופות, נוסעים לדובאי, מה שספונסרים מבקשים מהם. בכדורגל הישראלי יש לנו את גביע הטוטו, טורניר הכנה בעיניי לכל דבר. לא יודע מי שמכיר, אבל בגביע הטוטו אפשר לצרף שחקנים ללא רישום בהתאחדות, כלומר אפשר להביא שחקנים לא רשומים, לבחון זרים. זה משחקי הכנה שפשוט יש עליהם גם אפשרות לאמר. ככה אני רואה את גביע הטוטו. נכון, יש גם תואר, נכון, יש גם כסף, ומכבי נתניה קבוצה שצריכה את הכסף. אבל כמו שאמרת כאן קודם, דניאל, ב-2015-16 בעונה שירדנו, סיימנו ראשונים את הבית שלנו בגביע הטוטו, סיימנו את זה פחות טוב. אני מסתכל על הדרך, קיבלנו גם סדר משחקים כמעט בלתי אפשרי, 4 משחקים ב-10 ימים בשלב הזה, זה משהו שבדרך כלל קבוצות עושות רק בדצמבר-ינואר. אם נצא מזה בלי פציעות, ואולי גם עם הכרטיס לחצי הגמר, הצלחה כבירה.
רוצה להגיד גם שהיה פה יניב מדר לפני כמה פרקים, פרק מומלץ, כדאי שתשמעו, ודיבר על זה שבעצם התקופה הזאת היא אחת מהתקופות היותר עמוסות לשחקנים, אחרי שחוזרים במחנה אימון, ובעצם הוא מצפה מבחינת גרף של כדורגלן להגיע לפיק לאזור, באזור דצמבר, נובמבר, אם אני לא טועה, באזור הזה. אז בכלל, עדיאל, איך אתה הכנסת לעונה?
קודם כל אני מסכים עם זה שזה גביע טוטו, וככה צריך להסתכל על זה, ואני גם מאוד מבסוט מהמאמנים שלנו בסיטואציה שנוצרה של 4 משחקים ב-10 ימים, שזה העומס שדיברת עליו מקודם, כל הרוטציות הרחבות, כל השילוב של שינויי הרכבים וניסיונות ושאנחנו רואים בכל משחק 4-5 שחקנים אחרים, אני חושב שאנחנו מנצלים את הסיטואציה בצורה הנכונה לשלב הזה של העונה.
ברק, מאיזה משחק הכי התרשמת עד עכשיו?
כמובן שמהפועל חיפה המשחק הראשון. אני חושב שכן, היו דקות שהיינו פחות טובים, היו דקות שהם כמעט הבקיעו, אבל בסך הכל זה היה מה שנקרא ניסוי כלים ראשון. ראית מה יש, ראית את העמוד שדרה, גולובר, תלמוג, עד בת שיראי, את השיטה החדשה, וזה נראה טוב, ובעיקר התוצאה בסוף.
איזה שחקנים, אפשר להניח בעצם, אני גם חושב שזה פחות או יותר יהיה הרכב שאנחנו נרוץ איתו השנה, או לפחות בהתחלה. איזה שחקנים הרשימו אתכם?
אני חושב שבאמת כמו שאמרתי, העמוד שדרה, וזה מה שמאוד משמח, הבסיס של בלם, קשר אחורי, גולוברט ואלמוג, זה שני שחקנים שמשדרגים אותנו מאוד. גולוברט קודם כל הופך את טים לידו לבלם יותר טוב, ליותר חופשי, רואים שהוא לא מפחד לנסות לקחת את הכדור, להתקדם, מה שלא היה עם בלמים אחרים ששיחקו לידו. אלמוג כמובן, אני מניח נדבר מאוחר יותר על השיטה, אבל אלמוג וסתיו פיניש ביחד זה בסיס מאוד חזק, ומפה שאר הדברים, הכנפיים, גם מגינים, גם קשרים, אני מניח שנשחק עם זה. ניר דיבר על זה בפרקים קודמים, על סגל, על שינויים, על זה שלא כל ה-11 רצים כל הזמן, אבל באמת הבסיס של, של האמצע נראה טוב מאוד, גולוברטרחש מעולה ואלמוג כמובן.
אני בשלב הזה מתרשם יותר משחקנים שיש להם כושר גופני, כי זה משהו שאני לא מצפה בשלב הזה משחקנים, ומי שמפתיע אותי בשלושת המשחקים האלה, ואלה ששותפו, זה איקה, זה גבי, וזה גיא מלמד. זה שלושה שאני רואה אותם הרבה יותר פעלתנים, גבי היה כזה גם בשנה שעברה, אבל איקה וגיא הרבה יותר, אני מניח שזה גם השפעה של השיטה, כמו שברק אמר, אבל אלה השלושה שנראים לי יותר משמעותיים.
ניר, מה היה ההבדל בעצם בין המשחק הראשון למשחק השני? שראינו ירידה יחסית ביכולת מול קריית שמונה.
תראה, קודם כל, דיברנו על זה, אבל נגיד שוב, רצף המשחקים והעצימות שלהם, ושינוי גם של, אם אני לא טועה, שלושה או ארבעה שינויים שהיו בהרכב, מטבעם של משחקי הכנה שכאלה, היכולת מול הפועל חיפה, מחצית ראשונה הייתה טובה, מחצית שנייה הייתה טיפה פחות טובה, והראשונה שמול קריית שמונה הייתה המשך של השנייה מול הפועל חיפה. כלומר, באיזשהו מקום, אין פה עדיין יציבות, זה כמו שבתחילת משחק יש גישושים, כי פתאום אתה רואה אותם באים מול כפר סבא, מחצית ראשונה ושוב משחקים טוב. אז אין פה באמת סיבה למה פה היה יותר, למה פה היה פחות. עניין של הרצה. המבחן בעיניי, 24 באוגוסט מול הפועל תל אביב, איך שנראה שם, כמו שהם אגב מגיעים אחרי שלושה הפסדים. זה לא אומר שום דבר לגבי מה שיהיה המשחק הראשון של הליגה. רק עניין של יכולת.
האמת שהנקודה שאותי מעניינת לראות במשחקים האלה זה באמת התקדמות. זאת אומרת, זה הקבוצה שמתחברת לאט לאט ביחד, היה קצת מחנה אימון, אבל זה לא נחשב. ועכשיו זה באמת משחקים עם קצת יותר, לא במסגרת הכי יוקרתית, אבל עם קהל, בתוך רית סדון, וכן הייתי רוצה עוד קצת התקדמות, בוא נגיד, ממשחק למשחק. פחות בוא נגיד ביכולת, לא מעניין אותי לנצח 3-1 או 4-1 או 1-0. במשמעת שאפיינה את מכבי נתניה בשנים שעברו, ראיתם משהו?
אני לא יודע אם אפשר לראות התקדמות במקטעים של שלושה ימים, לדעתי, אבל אני כן חושב שצריך לנסות. בדיוק כאילו מה שאנחנו רואים על המגרש, ההחלפות האלה בהרכבים, היה איזשהו לדעתי ניסיון לשחק במערך קצת שונה בתחילת המשחק הזה, נגיד כפר סבא. אני חושב שזה מה שמאמנים צריכים לעשות בשלבים האלה של העונה. אמר פה ניר שהוא מדבר על ה-24 לאוגוסט, על המחזור הראשון, אז נכון שזה משמעותי המחזור הראשון, אבל גם שם, כולנו זוכרים את הפתיחה של העונה שעברה, או אפילו לפני שנתיים, גם הוצאנו נקודה בטרנר, ואחר כך עם איזה טקו ביתי פה מול אקו, שכולם חשבו שהעולם חרב. אני, בתפיסה שלי, קבוצה צריכה להיות טובה, באמת, בשלבים של דצמבר, ינואר, פברואר, ולשם אני חושב שככה בונים את העונה.
אוקיי, בוא, הייתי שמח גם אם טיפה, אולי נרחיב קצת משחק, לפני שאנחנו באמת עוברים לדבר על השחקנים עצמם. נקודות מעניינות שראיתם במשחק נגד הפועל חיפה?
אני אמרתי קודם, באמת, גולוברט ואלמוג זה שני החבר'ה שהסתכלתי עליהם מראש, ואכן בלטו במשחק הזה. השיטה חדשה, אני גם, כשנתקדם לדבר על המשחקים הבאים, צריך באמת, נכון זה הפסד, אבל להוציא את קריית שמונה, היו שם ארבעה שחקנים ששיחקו בהרכב של המשחק הקודם. שבעה אחרים הוחלפו. וזה לכן באמת לא נראה אותה קבוצה. כן, הפועל חיפה וכפר סבא, זה אולי שני משחקים, שניהם בבית, אותו הרכב פחות או יותר.
לגבי קריית שמונה, אנחנו, זה גם יותר מעניין כדי לגעת בזה, נקרא לזה בעומק סגל, שאנחנו גם נגיע לזה, אבל זה נניח דוגמה טובה למשחק הזה. תמשיך.
אז הפועל חיפה באמת נראה משהו יציב, עומד, שוב משחק ראשון של ליגה, היו שם דברים טובים, את הדברים הפחות טובים תמיד אפשר לייחס לכושר גופני או לתחילת עונה, יש נקודה שאני אשתדל לחזור עליה שוב ושוב בכל נושא שניגע בו, נראה כאילו גם השנה אין לנו סקורר, יש בצ'יראי והיה לו חודש פברואר מצוין, אבל גם השנה, ובגלל זה, עם הפועל חיפה, זה לא נגמר ב-3 או 4, ובכפר סבא כמעט נגררנו ל-1-1 בסוף, וגם בקריית שמונה, למעט פנדלים, היה קשה לנו להבקיע, כי אין לנו סקורר, שוב, זה קצת מצחיק להגיד את זה, כשבצ'יראי צריכה בקבוצה, הוא צריך לסייג את החודש המצוין שהיה לו בפברואר, ולראות את כל העונה, ולשאול גם מי מחליף אותו, מי עושה את זה כשהוא לא מספיק טוב.
קודם כל, אני גם רואה את המחנה המשותף בין המשחקים של הפועל חיפה וכפר סבא. שניהם בבית, האמת שהמחנה המשותף הכי משמעותי זה ששניהם ראיתי מהמגרש, את את המשחק בקריית שמונה ראיתי מהסלולרי. את השיטה החדשה כולם רואים, את ה-4-2-3-1, אם אנחנו הולכים למערכים וכאלה. מה שאני הצלחתי לראות, ואפילו נהניתי בדברים, זה את גיא מלמד. המיקום החדש שלו, קצת יותר בצד, לי היה מאוד קשה שנה שעברה עם הציבות של שניהם ביחד, עם פרטוס וגיא באמצע, דורכים אחד לשני על האצבעות, ואותו סוג של שחקן בעיניי, אותו סוג של חלוץ, ובשיטה החדשה אני רואה את גיא כאילו אחרת לגמרי, וזה כיף לראות את זה.
באמת נראה שחקן חדש, הרבה יותר דינמי, יש לו מקום לזוז, והוא צריך גם את הדריבלים האלה מדי פעם כדי להיכנס למשחק, וזה שהוא לא צריך לבוא אחורה לעשות את זה, מבחינתי זה יתרון, כזה הוא לא מבזבז את עצמו באזורים הפחות רלוונטיים מבחינתו. בוא נתחיל קצת למשחק בקריית שמונה. אז אחת מהבעיות שעלו שנה שעברה זה באמת היה עומק סגל, וזה אחת מהבעיות שגם היה פה אייל ודיבר על זה, בעיה שניסינו לפתור. עכשיו ברור שזה המשחק השני של העונה, ואנחנו נחזור ונגיד את עוד 70,000 פעם בפרק הזה, זה לא היכולת שתאפיין אותנו הלאה, אבל כן, השחקנים המחליפים, הייתי מצפה אולי לראות מהם את היכולת שראינו מהשחקנים שפתחו במשחק נגד הפועל חיפה.
מחליף אחד שרציתי להתעכב עליו, זה אולסק, שצריך להתרגל גם לתפקיד חדש, במידה והוא יישאר, או לפחות כרגע הוא נשאר בגביעתות או בשבועות הקרובים, נראה כאילו הוא כבר מיצה את השידוך הזה עם נתניה.
עבוד מחצית ראשונה טובה.
טובה, הוא עושה את העבודה, הוא יודע להעביר את הכדור, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, הוא עושה, והוא בכל מצב, יש לו את זה, אי אפשר לקחת לו את זה מהרגליים, אבל משהו שם בניצוץ, בחיבור שלו, קצת דואך, אני חושב זה, להקשר אחר, אני חושב שצריך לחתוך את הדברים לכאן או לכאן, כלומר, גם אם מחליטים שאין קבוצה אחרת, אין ארצות הברית ואין מכבי חיפה, הוא נשאר והוא חלק מהסגל, והוא צריך, אם להילחם על מקומו, אם ניצוץ את עצמו, אולי בשלישייה הקדמית, זה מה שדיברתם עליו בפרקים קודמים, והוא יכול להיות מעניין. זה מחליף אחד, היינו עם רוי קורין, שעלה בהרכב, ויש הרבה מה להגיד עליו, בהחלט שחקן, שזה עוד רחוק, יש לו עוד שנתיים לפחות בנוער, עוד לא בן 17, אבל גם יש על מה לבנות. אני חושב שוב, הסגל לא היה עמוק, כשמחליפים שבעה שחקני הרכב, אבל בסך הכל היה יציב, כמובן שהמחצית השנייה עם המחליפים שנכנסו, עם קניקובסקי ועם בצ'ראי, זה נראה אחרת.
אני חושב שהעומק בא לידי ביטוי, כאילו, מספר שחקנים, היה לנו מספר שחקנים גם שנה שעברה, אפשר להתווכח על הטיב, טובים, לא טובים, איך הגענו בסוף, אבל אני חושב שמה שנעשה פה ושאני רואה, זה שהביאו חלק מהשחקנים שהם יותר מגוונים בתפקידים שהם יכולים לשחק בהם. ששחקן יכול לשחק ביותר מתפקיד אחד, אתה כאילו מגוון את הסגל תחת האלמנט הכלכלי, כאילו שלא הגדלת במספר השחקנים.
רוצה להביא הרבה שירן יני.
אתה הולך לשירן יני, אני מסתכל על קניקובסקי שיכול לשחק בכמה תפקידים. יש לנו את רועי קיאט שלדעתי יכול להיות גם בשחקן החופשי וגם בקשר 50-50. אררה שנראה גם כמו מגן שמאלי והרבה יותר שחקן התקפה מצד שמאל. איקה פתאום משנה תפקידים בתוך המגרש במשחקים שראינו. אני חושב שפה בא לידי ביטוי העומק בסגל, דווקא שני הצעירים שדיברנו עליהם בפרק הקודם שהייתי פה, אשכנזי ויובל שדה, שיכולים לשחק. יובל שדה ראינו אותו גם בתור קשר אחורי ברבע שעה האחרונה פה וגם בתור בלם,
אנחנו נרחיב על זה גם קצת בהמשך.
וזה עומק של סגל, זה עומק של סגל, ופה אני חושב שכן מרגישים את זה.
ניר, מה אתה לוקח מהמשחק נגד כפר סבא?
מחצית ראשונה טובה, מחצית שנייה שהתחילה טוב, ולקראת הסוף שם, אני לא יודע אם זה עייפות, או חוסר תאום, או הרבה מאוד חילופים שהיו, הסוף הדיג, היכולת שם הדיגה, כלומר הקלות שבה פתאום הגיעו למצבים מולנו, אני כן מקשר את זה לכושר גופני, ראו שפתאום זה משחק שלישי תוך שבוע, ואפילו גולו ברטום עשה איזה שתי טעויות רצופות, ואתה יכול לצלוח על זה. אם אני חוזר רגע אחורה למה שדיברנו, השחקנים השלימים ועל סגל עמוק, כשאייל היה פה הוא אמר שהוא רוצה שהמאמנים יבואו ודקה 55-60 יסתכלו אחורה ויראו שחקנים שיכולים לשנות את המשחק על הספסל. אני לא רק שאני עדיין לא רואה את זה קורה, אלא שחקנים שאנחנו בונים עליהם זה עדיין לא שם. כלומר, אני מאוד מקווה שרואי כי את מתכוון טיפה להרים את הרמה, כי לפי מה שעד עכשיו במשחקים שראינו זה לא זה, לא בשביל זה הביאו אותו. הייתי מאוד שמח שאביב אברהם יגלה את השיפור שכולם מדברים על זה שהוא עושה, גם יניב מדר שהיה כאן בא ואמר, אביב עבד מאוד קשה בקיץ, אני מאוד אשמח לראות את זה קורה. יש לך שחקנים בתוך הסגל שאתה אומר, אם הם ירימו את הרמה שלהם, זה בעצם החיזוק, כמו שאתמול הפועל חיפה הבקיע, שער של אלמוג בוזגלו, ואמרו אלמוג בוזגלו הוא הרכש שלנו. אז באיזשהו מקום, יש לנו סגל שיש בו הרבה מאוד שחקנים היום שצריכים להגיד, אם אני אתן את 100% שלי, זה החיזוק. אז הייתי שמח לראות את זה קורה.
שאלה אם זה הזמן בשנה שאנחנו צריכים לראות את זה.
בקבוצה שהתקציב שלה בנוי לא על משאבים גדולים מדי, אתה לא יכול פתאום להסתכל אחרי שלושה משחקי גביעת אוטו ולהגיד, טוב, צריכים חלוץ, בוא נדוג איזשהו סקורר שנמצא לך עכשיו בליגה, כמו שביתר ירושלים יכולה לעשות, או כמו שמכבי חיפה יכולה לעשות. בקיץ ממוצע אתה יכול להביא לפה 5-6 שחקנים בינוניים, או 2 תותחים. השאלה איפה אתה שם, באיזה סל אתה שם את הביצים שלך. נתניה בדרך כלל מעדיפה לאופציה של 6 שחקנים יחסית בינוניים, שאף אחד חלילה לא יעלב. ואם אחד מהם יכול לפרוץ ולקחת את המושכות קדימה, אז מה טוב.
רק דיברת על סקורר, אז מי באמת מהמצבת חלוצים שלנו אמור לתפקד כשהבחור ממונטנגו לא עובד?
בדיוק רציתי להציק לניר ולהתייחס לשאלה שלך לכפר סבא. ולשאול אתכם אם אתם לא, אין לכם איזה דז'ה וו, מזה שאנחנו עוד פעם לא מסוגלים להרוג משחק, ועוד פעם כמעט חוטפים בדקה 90 או 82, סליחה. וה-1-0 הזה לא ייגרר לשם עד הסוף. מי צריך לעשות את זה? עלתה שבוע איזושהי שאלה בקבוצת פייסבוק על מי יהיה הסקורר שלנו השנה. חשבתי וחשבתי וחשבתי ואמרתי היקה, שזו תשובה נחמדה אבל היא עצובה, אבל כנראה זה לא יהיה במספרים של מעל 10, אבל הסקורר יהיה היקה, קניקובסקי ומלמד. כל אחד יצטרך לתת את השלושה ארבעה שערים האלה שחפו על או יוסיפו, אם אנחנו נזכרים ב-24 שערים של דיה סבא, אז יבוא כנראה 12-13 מבת שיראי כמו השנה, ועוד 3-4 מהתוספות שמאחוריו.
צריך להזכיר רק ש-13 שנה שעברה הספיקו לסקנות מלכות השערים בליגה.
כשמכבי תל אביב חילקו מלא שערים בין מלא שחקנים, אבל זה נכון, גם בן סער, זה פחות או יותר מה שאתה מצפה לזכור בליגה הזאת, אני מסכים, 12-14, אם זה 15 זה נפלא.
קודם כל שסופרים שערים, לא משנה אם זה 13, 14 או 15, אני תמיד מנקה את הפנדלים, כי אני אף פעם לא מבין למה סופרים אותם בתוך ה...
גם בן סער בועד פנדלים.
לא בא עכשיו בטענות לפאטוס או לבן, אז אני אומר, זה לא הגיוני, כי בזמנו שמעון גרשון היה מלך השערים של הפועל תל אביב, מעמדת הבלם, עם 10 הפנדלים בעונה.
אז תשאל את עצמך, מי מביא את הפנדלים האלה? גם אם אלמוג יבט אותם, מי מביא את הפנדלים האלה?
לשם אני הולך, דרך אגב, דיברתם על הסקורר, אני חושב שבשיטה החדשה דווקא השלישייה שבאה מאחרי החלוץ, אתה דיברת על איקה, אני מסתכל על גיא מלמד, זה יכול להיות קניקובסקי, הלוואי שיתגשם החלום של רועי קהת, האנשים האלה שמגיעים מהגל השני, מה שנקרא בהתקפה, אני חושב שהם אלה שצריכים לקח אותנו קדימה, כי מתוקף השיטה, ההגנות התמקדו בבת שיראי, בחלוץ שפיץ, לא משנה, אולי גיא יהיה שם לפעמים, אולי אשכנזי יהיה שם לפעמים, אבל... זה תהיה ההתמקדות של הבלמים, ואז מי שיבוא מהגל השני, בוא נסתכל על השערים שלנו עד עכשיו. היה לנו את איקה שבא מאחורה נגד הפועל חיפה, אוקיי, את הביתת עונשין שנוצרה מאותה התקפה של אשכנזי גם, היה לנו את השער בשבת האחרונה, גם איקה וקניקובסקי, שנכנס לרחבה מאחורה, אפילו הפנדלים בקריית שמונה, נראה לי שהשיטה הולכת למקום הזה של הגל השני.
הפנדל שבא בקריית שמונה, זה שנכנס, מזכיר לי עוד נושא שצריך לגעת בו, מגנים. מוחמד הגיע עד לקצה הרחבה, ושם משם דברים שאם נסתכל הפוך על מה שאמרת, באף אחד מחמשת השערים האחרים, או מצבים, לא ראית מגן שם בסביבה. אז נוסף לנו עוד קשר, אנחנו עם שלושה וחלוץ, אבל המגנים חייבים להיות חלק, אמרתם את זה גם בפרקים קודמים, אנחנו לא יכולים להגיע למצב שהמגנים הם לא נותנים כמעט שום דבר.
אם תסתכל על זה, במשחקים שראינו בשלושה, כן, אי אפשר להסיק מזה כלום, ואנחנו הכל בערבון מוגבל, אבל אני חושב שמספר המצבים שהמגינים שלנו יצרו בשלושה המשחקים האלה הוא גדול משמעותית ממה שאני זוכר שהמגינים שלנו יצרו בשנה שעברה. רק בשלושה האלה. אני מסתכל על טורג'מן והררה נגד הפועל חיפה. אתה דיברת על זבידת נגד קריית שמונה. ואפילו השבוע ויקי שהרים איזה כדור או שניים מצד ימין, גם נגד הפועל חיפה דרך אגב. אם אתם זוכרים את ההתקפה הראשונה שהייתה מסוכנת, ויקי התחיל אותה מצד ימין.
הייתה החמצה של בית שיראי, הוא שם לו כדור ממש על הראש מחמישה מטר.
וזה שוב, והנה עבודה של מגנים, ואני כן חושב שבא לידי ביטוי השיטה. על זה דיברתי בגביע הטוטו, אנחנו לא מכירים את זה, הם מנסים משהו, מאמנים, ואני חושב שהם מנצלים מצוין את הסיטואציה הזאת כדי לנסות את זה.
אתם חושבים שאנחנו נחזור, נשחק גם ביהלום, או שזה מעכשיו זה השיטה של מכבי נתניה?
אם אתה שואל אותי, המאמנים צריכים לשמור על כמה שיטות. אני לא חסידים של שיטה אחת, אני לא חושב שמה שיתאים נגד כפר סבא, יתאים נגד מכבי תל אביב או באר שבע או מכבי חיפה. זו דעתי. אבל זה דווקא נקודה שלא ראינו מהם בשנים הקודמות, אני מאוד אשמח אם נהיה מתורגלים ביותר משיטה אחת.
אני רק רוצה גם לחזור שנייה למה שאמרת ברק על האופי, זה שלא יודעים להרוג משחק. תשמע, קבוצה אחרת לגמרי. זאת אומרת, מכבי נתניה שסוף העונה שעברה, זה לא מכבי נתניה של העונה הזאת. במצבת שחקנים, אז מבחינת האופי, או לא יודע מה, ה-DNA, קשה לי קצת לעשות החיבור הזה של ה... אתה יודע, להיות רכים אז ולהיות רכים היום.
אני לא יודע אם זה ה-DNA או האופי, ואני כן מסכים שהרוע, מה שאנחנו מכנים של אלמוג או של סתיו, קצת יותר מהשקט והרוגע של ניקו, אבל בסוף זה מלמד ובת שיריים מול השאר, וזה קניקובסקי מול השאר, וזה אותם מאמנים שעומדים על הקווים, מחצית מחצית כמובן, שצריכים לדחוף אותנו קדימה, ואם זה לא הגול שנכנס, אז זה לפחות עוד 2-3 הזדמנויות שאפשר לתפוס בהם את הראש, כי לפעמים זה נראה שב-1-0 אנחנו נרגעים, והשנה יהיה לנו קל יותר לדעתי, לסמוך על שני בלמים, ולהשרות את המשחק עד לסיום.
היה אלמנט של הרבה, יחסית הרבה החמצות, בוא נגיד לכך, היה לנו מצבים של להרוג את המשחקים, לפחות בראשון ובאחרון, זאת אומרת, נגד הפועל חיפה וכפר סבא, שפשוט לא ידענו לעשות את זה.
אני לא
רואה בזה. אולי זה חדות גם.
אני לא רואה בזה חיסרון.
ההפך.
עצם זה שמגיעים למצבים, ונגיחה משלושה מטרים למשקוף, זה יופי של מצב. והפריצה, הכדור שבצ'ירה הגיע מול ישראלי, ונתן לו את הביתה המסובבת לרקורה רחוקה ולא נכנסה, זה חדות. זה יולי, זה אוגוסט, זה ספטמבר, זה הגיוני בעיניי. אתה יודע מה? הייתי מפחד. אם היינו נותנים 4-0, זה, אתה יודע, מיומנו של אוהד. תן לי את ההחמצות האלה עכשיו, תן לי את ה-1-0 הקטן, שבואו לפה כפר סבא בליגה ויקבלו רביעה. אבל אני רואה בזה כרגע את הדברים החיוביים, אני מאוד מקווה שזה חלק מתהליך.
אז כמו שאמרת, קטגוריה של חדות, אנחנו נכניס את זה. עוד נהרוג.
מעולה. אני באמת מקווה שזה רק להסיר את החלודה, ואני באמת מאמין שזה זה. איזה שחקנים, באמת, דיברנו פה, הזכרנו קצת שמות, אבל מי מצטייני ההכנה שלכם? ההכנה היוקרתית שלכם?
אני אחזור על השלישייה שלי, אני עקבי איתם. גבי, איקה וגיא. גם בתפקוד על המגרש, אני מאוד אוהב את השלישייה הזאת שבאה מאחורה, וגם אני רואה אותם, באמת. גיא נכנס נגד הפועל חיפה, ושינה את המשחק. דרך אגב, הוא יצא נגד כפר סבא, שניר דיבר על הדקות הפחות טובות, זה היה מרגע היציאה של גיא ושל אלמוג. נכנסו רוי קורין וקיאט, ומשהו במשחק הלך אחורה. אני לא נכנס עכשיו ספציפית לשמות וכאלה, אבל משהו במשחק הלך אחורה, כששניהם לא היו. גבי, אני חושב שכולנו מאוהבים בו ביציע, כבר משנה שעברה, הוורסטיליות, זה שהוא לא מוכן לוותר על כלום, זה שאני עוד כועס על זה שלא שמו אותו מגן עם אני בגמר גביע, כשזבידת יצא.
אולי היה צריך שכפל אותו שם.
כן, אני עולה עכשיו עם 11 גבי. אבל, ואיקה, שמפתיע, תשמעו חבר'ה, אני חושב שהוא סבל פה לא מעט מכולנו, אני יכול להגיד גם עליי, כבר הגעתי לשלב של סקפטיות, שכאילו בזבזנו את הכסף, חיפשנו 10 בינואר ולא הבאנו 10, ומשהו במעט דקות, דרך אגב, גם במחנה אימונים, במשחקים ששידרו, מה שהסתכלתי, אני אוהב את מה שאני רואה ממנו. הלוואי שזה, זה האיקה שנקבל.
אני מבחינתי מסתכל על גולוברט, שיחוק הכי גדול שלנו בעיניי, כי היה פה שנה שעברה, בעצם היה פה בשלוש שנים האחרונות את ברנקו, שאפשר להגיד עליו הרבה הרבה מאוד דברים, טכני הוא לא היה, הוא היה חסר פחד, הוא היה חזק, הוא היה גבוה, הוא מאוד מאוד רצה, הוא לא היה טכני, וגולוברט הוא כמו ברנקו רק בתוספת הטכניקה. וכשאני מסתכל על קבוצות ששנה שעברה התקשנו מולן, זה בדרך כלל הקבוצות שהבלמים שלהם היו טכניים, והתחילו טענת כדור מאחור, שזה גם בני יהודה, זה גם מכבי תל אביב, זה גם הפועל חיפה. וכשאני רואה שהשיטת משחק שלנו השנה נשענת על כך שלא מתחילים כדור ארוך, אגב גם החוק החדש שהכדור לא חייב לצאת מהרחבה, גם תורם לזה, אבל אנחנו מתחילים התקפות מאחורה, מניעים כדור, לא מפחדים להניע כדור בין הבלמים לבין הקישור האחורי. דעתי זאת תהיה העוצמה שלנו, ולהביא בלם ברמה של גולוברט, כמו שברק אמר קודם, ליד טים הוא משדרג אותו, עם כל הכבוד גם לאזולאי, וגם לדודי טירם, וגם לברנקו יקיר ליבי, גולוברט זה ליגה אחרת, זו ליגה אחרת, ובעיניי זה מה שישדרג אותנו.
אני מסכים מאוד לגבי גולוברט, ואני רוצה לסגור את המעגל הזה, חוץ מהיכולת האישית שלו, זה גם בשינוי השיטה, כמו שניר אמר, מאפשר לנו להתחיל את הנעת הכדור, כשאתה מתבסס רק על שני שחקנים, על טים אויבך ועל גולוברט לידו, כשהשלישי שיבוא מולם יהיה או אלמוג או סטאפ פיניש, שלושתם יכולים להניע כדור, כששנה שעברה אנחנו ראינו את אולסק, כמו איזה סוג של קביים, צריך כל פעם לבוא ולקחת את הכדור מהרגל של הבלם הזה, כדי להעביר דרכו לבלם השני, לקבל חזרה כדי להעביר למגן, ארבעה שחקנים שאולסק היה מועסק בלהעביר ביניהם את הכדור, כשאתה יכול לעשות את זה עם שני בלמים וקשר אחורי, המגנים שלך יכולים לצאת קדימה, כל השיטה נראית קצת יותר טוב עם השחקן הזה, וזה באמת נראה כמו פגיעה בינגו. אני רוצה רק מילה, אמרת על שחקנים, אז לא נחזור שוב על איקר.
אנחנו נעבור על השמות של השחקני רכש, או אנחנו נרחיב על השחקני רכש אחד אחד, רק אמרתי מי המצטיינים שלך לשלב הזה.
אז כן, כמובן שקניקובסקי ואיקר בכנפיים היו באמת טובים, מילה טובה, בטח נדבר עליו אחרי זה, על רז קרמי שבא למשבצת ריקה וסגר אותה יפה לשלושה משחקים האלה. טפו טפו, תקישו על עץ.
אז בוא, שנתחיל, בוא נדבר על רז קרמי, קדימה, ברק. מה היית השמות שלך עד כה?
תראה, אני לא מומחה בתחום השוערים, אבל הוא הגיע לפה, ואני בטוח שכולנו, אחרי שגם גולן וגם דני נפצעו, כן, אמרנו טוב, ויה טוטו, וחשבנו על הפועל תל אביב, הביאו איזה מישהו שפחות יעמוד בשער בארבעה משחקים האלה. זה לא נראה ככה. הוא בא, הוא עשה את שלו, המשחק הראשון, מחצית ראשונה, הוא נזהר, גם בכדורים שהוא קיבל אחורה במשחק רגל, אבל כבר נגד כפר סבא, ראו אותו הרבה יותר בטוח, מוסר כדורים ברגל, את השלוש הצירות שהשאירו אותנו עוד קצת במשחק בקריית שמונה, הוא עשה יפה, ובסך הכל, אני פתאום שואל את עצמי, מה נעשה עוד חודשיים כשהוא היה שוער השלישי?
קודם כל, ביחס לרז קרמי, הפתעה נפלאה, אני חושב בעיני כולנו, כמו שברק אמר, אני חושב שהמהלך הגדול זה היה ההחתמה שלו, בכלל. כאילו היה פה משהו ברמת המועדון שמאוד הרשים אותי. על הפציעה של דני, אני מניח שבתוך המועדון ידעו, פתאום נפצע גולן, אין עם מי לצאת למחנה אימונים, ואני חושב שזה עניין של שעות, ופתאום ראינו איזושהי החתמה. אני את השם שלו לא שמעתי לפני זה, לא ידעתי מי זה רז קרמי, לא, ניר אומר שהוא רואה כדורגל ליגה לאומית כל יום שישי, אז אני פחות, לא הכרתי אותו, וכל המהלך של ההחתמה שלו, לפני היכולות שלו, מאוד הרשים אותי לטובה מבחינת התנהלות של מועדון.
אז בואו נחמיא גם לכפיר וולפסון, מן הסתם הוא כנראה היה באחד מהרשימות.
כל מי שמעורב שם. עכשיו ספציפית על היכולת שלו, כמו שאמר ברק, נגד הפועל חיפה לא חושב שהיה לו יותר מדי עבודה. באמת, הייתה ביתה אחת של מהרן ללה, למרכז השער שהוא עדף מעל המשקוף, אחלה. אבל נגד קריית שמונה ראינו מחצית ראשונה, באמת מפתיעה, כי ההגנה לא תפקדה, והוא ממש השאיר אותנו במשחק לבדו. נגד כפר סבא אז קצת יותר ראו ממנו, למרות שהייתה שם איזשהו כדור גובה אחד שהוא יצא אליו, ובמקום לתפוס עדף עם הידיים, אני כשהוא עדף נעדפה לי איזושהי נשימה קצת, אבל
עזר שהיית באצטדיון.
שמע, אין ספק שזה הפתעה, אני לא מאלה שאוהבים לצאת בהצהרות אחרי כל כך מעט זמן, אבל אם הוא יישאר כאן בסגל וכשוער מחליף לדני, אני אשמח.
קודם כל אני אגיד לכם משהו מאוד עצוב, אני לא רואה בלייב את המשחקים של הליגה הלאומית, אני רואה אותם בשידור חוזר את ערוץ הקיבוץ ביום שישי בלילה כשמורה נרדמת, שזה מאוד מאוד עצוב, כי באמת שישי אני צריך כדורגל עם ברק, אבל כן, אני עוקב אחרי הליגה הלאומית ורז קרמי אחד השוערים הבולטים שם, ואני הולך איתכם רגע לזווית אחרת, כשבאים לשחקן ואומרים לו בסוף חודש יולי אנחנו מחתימים אותך לחודש וחצי, רק מועדון חזק וגדול.
תרחיב קצת על החוזה של קרמי שכולם באמת ידעו, אני לא יודע אם כולם מרים לזה.
תראה, עד כמה שאני מכיר, שוב מהפרסום בתקשורת, החוזה עד ספטמבר, עם אופציה בעצם להאריך, שתלוי בעצם בקצב ההחלמה גם של גולן, גם של דני.
ספטמבר בינואר, יש שתי נקודות יציאה.
כן, אוקיי, זה כמו שאמרתי, אני לא בקיא ב-100%, אבל כשמועדון מגיע לשוער, שיכול לשחק עונה שלמה בליגה הלאומית כשוער ראשון, ואומר לו, אנחנו מחתימים אותך פה עכשיו, תבוא מחר, היא לא תהיה פה, כן? אז זה רק מועדון חזק, עם שם טוב יכול לעשות, ובעיניי כאן שוב, שפו גדול ליאל על הדרך שהוא עשה איתנו, כי לפני שנתיים או שלוש, היית בא לשוער כזה ואומר לו בוא תחתום לחודש, הוא אומר לך אין מצב, אני חותם רק עד סוף העונה עם אופציה. כלומר הפכנו לאיזשהו שם שכשפונים אליך ממכבי נתניה, קשה לך לסרב, בדיוק, אתה אומר, בוא נה, אני אתן פה כמה משחקים טובים, פתאום אני אגרום לאנשים בפודקאסט לדבר עליי, ואולי שווה שאני אהיה שוער שני אולי.
אייל דיבר על זה בפרק איתו, שאנחנו ברייטינג כבר עם ארבע הגדולות, וכן, ושוער מסתכל על זה, ואומר, אם אני אתן שלושה ארבעה משחקים טובים בנתניה, זה שווה לי כמו, אני לא רוצה להגיד שמות של קבוצות אחרות, אבל לתת שם אפילו עד ינואר.
בדיוק, בדיוק מה שאני אומר כאן, זה מעיד, ההחתמה שלו מעידה עלינו יותר מאשר עליו, ובאמת עשה עליי אחלה רושם, המחצית הראשונה שלו בקריית שמונה הייתה טובה מאוד, השנייה קצת פחות, אבל יכול לקרות כמו להרבה שחקנים אחרים שעליהם דקות פחות טובות במשחקים האחרונים, מה שהוא היה צריך פחות או יותר הוא עשה, חוץ מהאיגרוף כדור ההוא שעדיה להזכיר וגם לי הוריד כמה פעימות, כל בסדר.
בוא נאמר, הוא לא האמין שהוא יקבל כל כך הרבה דקות בפודקאסט של האוהדים בשלב הזה.
בדיוק, אני בטוח.
לגמרי, אז גם אני מסכים, ואני
חושב... בפודקאסט של בני לוד הוא לא הזכר כל כך הרבה פעמים.
ואני חושב ששוער ספציפית זה מן הסתם תפקיד שהאלמנט של הביטחון בו הוא פסיכי, הרמת חשיבות שלו, ואין ספק שזה, ראינו את ה... את השיפור וגם אולי את היכולת שלו לתקשר עם ההגנה, ליצוק על בלמים, לאט לאט דברים שמכניסים שוער למשחק, ראינו את זה לאט לאט נבנה במשחקים, באמת במשחק האחרון היה שם איזה טעות, אבל בירטוזים, אני לא נראה לי שיש שוערים בלי, שאין להם איזה, שאין להם איזה בירטוז פה ושם, מה, ונעבור באמת לשחקן הבא, וכבר נעשה את זה קצת לפי, צריך להגיד עוד משהו עליו? על הכיפק, ונעשה את זה קצת לפי עמדות, אז בוא ניגע בגולוברט.
אני אתחיל.
יאללה.
אני אשבור את הקונצנזוס פה של חבריי, והאמת קונצנזוס ביציע, אני קורא את הפוסטים המשתפכים, ובאמת, בוא נבחין, אין ספק שמבחינה טכנית, שדרוג משמעותי, בטח בהשוואה לידידנו ברנקו, ובכלל, כבלם. אני חושב ששוב, אנחנו מרוויחים את היכולת לבנות משחק מאחורה, כמו שאמרו פה, יש לו מיקום מצוין, הממדים שלו נראים טוב, אין הרבה יתרונות. אני, בכל מה שקשור להגנה, old fashion, מצטער. תנו לי בלמים שמרחיקים כדור, שלא נותנים לי התקפי לב. אני לא יכולתי לחיות עם ההיסטריה, כן, של דודי ושל דולב וכאלה, אבל הוא לא היסטרי, הוא אחלה, הוא עם הרבה ביטחון עצמי, ולטעמי, קצת יותר מדי. לטעמי, הוא מנסה לעשות דברים שהייתי מאוד שמח אם הוא לא היה עושה אותם. אז נכון שהוא נפלא, ואין אוהד נורמלי של כדורגל, שלא רוצה שחקנים טכניים. בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות טכניקה, לא חבורה של נגרים. אבל יש משהו בבלם שמפחיד אותי. ראיתי צליל נחמיה בשבת, סתם אני גונב פה את הדקות של גולובר. אבל וואלה, הבן אדם לא ניסה לעשות שום דבר מתוחכם. קיבל כדור, העיף אותו. סגר שחקן, יצא לאופסייד. אלה בלמים שאני רוצה. אז אחלה גולוברט, אם הוא טיפה יוריד מהביטחון העצמי, אני אשמח.
אני את שלי אמרתי לגבי גולוברט, אחלה בלם, אני מזהה לחלוטין את מה שעדיאל אומר, כלומר היה כמה סיטואציות שלפעמים זה נראה, אני טיפה מקצין, שקצת משעמם לו מחפש הרפתקאות, אז הוא טיפה לוקח כדור, יוצא, מצטרף, מנסה לעשות דברים ככה, קצת יותר של שואו, שלא נהוג אולי לצפות משחקן אחרון, אבל כאן זה מקום של מאמנים. כלומר, כמו שיש לי דברים שמפריעים לי בשחקנים אחרים, ואני אומר, אוקיי, המאמנים מקבלים איזשהו חומר גלם, הם צריכים גם לדעת לעצב את זה. כלומר, זה לא בית ספר לכדורגל, הוא לא יגיד לו איך למסור את הפס, אבל דברים כאלה, כמו שאתה אומר, לחלוטין, מאמן צריך לבוא ולשחקן ולהגיד לו, אני אצפה ממך לאלף, בית, ג', ד', אל תעשה כרגע.
חותם על כל מילה שאתה אומר, ברור לי שזה תפקיד של מאמנים.
אני רוצה בקטנה שתי נקודות עליו. אחת, יש לך בחור עם אותה בעיה, לדעתי, בקצה השני של המגרש. גם בצ'יראי בשלב מסוים, כנראה אחרי באר שבע, הבין שהרמה פה היא לא בדיוק בונדסליג, ואתה רואה אותו משתעשע, מחפש את ההשחלה איפה שלא צריך. לבצ'יראי זה לקח קצת זמן, זה באמת מפתיע שגולוברט שלב מאוד מהר, ובעמדה כזאת מרשה לעצמו לעשות את הדברים האלה. ראיתי את זה, הקפצות קטנות, עניינים. בסדר, עד שנחטוף מזה אחד והוא יתיישר. הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד, אגב רז קרמי, ראו עליו במשחק הראשון על גולוברט את האינטליגנציה ואת הניסיון, הוא ראה שיש לידו ילד, והוא דאג, ומי שרואה את המשחק שם לב לזה, הלך ושם עליו יד ודיבר איתו והרגיע אותו, ובכדור חמש הזה שאנחנו לא יכולים ליצוק לכולם צוק קדימה או לתת פס הצידה כי החלוצים עומדים לך בתוך הרחבה, הוא תמיד היה לידו ובא אליו לקבל את הכדור. אז אני תרשה לי לחזור לקונצנזוס.
זה הנקודה הכי נכונה, אינטליגנט משחק, הוא מאוד אינטליגנט, מאוד אינטליגנט, זה נקודה משמעותית לבלם, חסר את השחקני ההגנה האחרים שלנו, אבל אינטליגנט, אין בכלל ספק, רואים את זה בכל פעולה.
ובקבוק המים שהוא הביא לכוון בהפסקת השתייה.
רק שמעתי, לא ראיתי.
תרחיב, תרחיב.
בהפסקת השתייה, השחקנים הלכו, קיבלו בקבוקי מים מגבי, קוסקוס משבת, הדברים שעושים בהפסקת שתייה אצלנו. וגולובד לקח בקבוק מים ורץ להביא לכוון הרחוק.
ניסיון, נטו ניסיון.
כן, ניסיון. חסיד אומות עולם.
אחלה זה נתן, יש מצב שזה גם שייק מפרום.
לדעתי הוא יודע שהוא לא יוצא לאופסייד ורצה כאילו שהכוון.
אז אני לגמרי מסכים, אני עם ברק בקטע של יהיה פה איזה גול 2 מזה, מינימום. השאלה אם הוא ילמד להתיישר או לא, ושם זה יהיה הנקודת מפתח, שם נבין אם פגענו או לא פגענו. אבל גול 2 זה יעלה לנו. התחלת לדבר קצת על צליל נחמיה, אז אתה רוצה לקחת אותנו הלאה?
מעט מאוד, בוא נהיה אמיתים, שחקנו נגד קבוצה שלא באמת תקפה אותנו, אם אלה יהיו התקפות נגדנו בליגה, אנחנו יכולים להיות רגועים, אבל יש בו משהו שאני כאוהד ביציע הרגיע אותי, זה לא היה קיים לי אצל בלמים אחרים שלנו, בטח לא בלמים רביעי וחמישי וכאלה, שוב, גם צעד פה שהמועדון עשה בהתנהלות שלו מסביב מאוד יפה, דודי שוחרר, לרומניה, למה שהוא ביקש וחיפש כמו שאייל כתב, ומיד הוכתם צליל נחמיה, כולנו חשבנו יובל שדה ייקח את התפקיד, והמאמנים ראו כנראה באימונים שזה יותר מיועד לתפקיד הקשר האחורי, והחתימו את צליל. שמעתי עליו הרבה דברים טובים, הוא עלה עם נס ציונה ליגה, בוא נהיה אמיתים, נס ציונה לא הייתה קבוצה שאמורה לעלות ליגה שנה שעברה, כנראה שההגנה שלה תפקדה כמו שצריך, ויאללה, הלוואי שיקח את ההזדמנות בשתי ידיים.
ליגה טריקית האמת היא, ליגה לאומית, באמת קשה, אם אתה לא עוקב אחרי הכל, קשה להתרשם או לא להתרשם שם.
תראה, אני רק אגיד על זה מילה אחת, הפכתי פה, אני מרגיש מורה זהבי פתאום, לגבי הליגה הלאומית, הלו, הלו, הלו.
תן לי, תן לי.
הליגה הלאומית שנה שעברה, אני לא זוכר ליגה לאומית דומה לה, כלומר, לא הייתה שם קבוצה דומיננטית כמו בשנים עברו, שזה מכבי נתניה, אשדוד, פתח תקווה, הפועל תל אביב. הקבוצה שעלתה ליגה לעומת הקבוצה שהלכה למבחנים, הפרידו ביניהן 14 נקודות, אם אני לא טועה. כלומר, זו ליגה שהכל יכל לקרות בה, והקבוצות שהתעלו או נפלו, זה היה על קטע מנטלי.
כמו ליגת העל.
מי שהיה יותר חזק. לא, אז יש אצלי נחמיה מגיע מקבוצה שבעצם עלתה ליגה והפגינה העליונות בסוף, מיד כנראה שיש לו ראש קצת חזק, בטח יחסית לגיל שלו, וזה חשוב לנו.
אני חושב במשפט שהנקודה אצל ציל נחמיה היא, באמת ראינו אותו מעט, את הקצת שהוא עשה, הוא עשה מצוין, איך נתניה תתארגן עם 4-5 בלמים, זאת אומרת עם הבלם הרביעי והחמישי, כשיש את דולב ויש את צליל, ואחריהם יש את יובל שדה, שהפך להיות קשר אחורי, כנראה בגלל הסיפור הזה, כי לא מחזיקים 5 בלמים, שאלה איך התנהלו איתו, צרות טובות, את מה שהוא צריך לעשות הוא יודע לעשות.
יש לך אגב דודי טירם בדיוטי פרי
שמתאפק
על הדלת, יש מצב טוב שהוא אולי גם יעשה קאמבק עכשיו.
לא יודע לגבי זה. הוא לא קיבל כסף ברומניה.
אתה צודק, זה נכון.
הוא רק מריח, רק מריח.
צריך להזכיר באמת שיובל שדה היה פה כשהחתימו את צליל נחמיה. זאת אומרת, לא בנו עליו לעמדת הבלם, הבינו שהם רוצים להביא בלם. זה גם נקודה מעניינת, אבל בוא, זה גם לוקח אותנו ליובל שדה, עם כמות דקות דומה, נראה לי, פחות או יותר במצטבר, הצלחתם לקלוט משהו?
אני, מהמאה דקות שהוחליף את ניקו בקריית שמונה, אהבתי. זה גם היה חלק מהשינוי שלנו, כשהוא נכנס שם, עוד פעם, ניקו בחצי הראשון היה בסדר גמור, בחצי השני, אחרי הטעות, הביטחון ירד, ביטחון זה דבר מאוד משמעותי בכדורגל, בטח לשחקנים בתפקידים כאלה, וכשיובל שדה נכנס, קודם כל יש לו משהו בממדים שלו שאני מאוד אוהב. אני קשה לי עם כל ה... איך הבן שלי אמר לי, צריך להחתים רק את שלגיה, יש לנו 7 גמדים כבר. אז הוא בממדים אחרים, יובל שדה. אז כאילו, אחלה, זה כבר נראה טוב. אם עשו עליו את הסקאוט כפיר והביאו אותו והשקיעו מיליון שקל בשני שחקנים, זה לא מעט כסף, בטח לא למועדון כמונו. אני חושב, מהמעט שראיתי עוד פעם, בתור קשר אחורי, גם בדקות דרך נגד כפר סבא, יש פוטנציאל, יש על מה לעבוד, בטח שהוא בגיל 19, כשהוא ירד לעמדת הבלם, לא נראה טוב. אומרת, זה גם על המהלך של השחקן של כפר סבא, שהשאיר לו אבק, הוא רדף אחריו בהצלה של אביו, שהציל אותנו משוויון, ואותו מהלך בדיוק, דרך אגב, אם נראה משחקים במחנה אימון, עשו לו בשער השלישי, במשחק הראשון קיבלנו שלושה שערים, השער השלישי היה על יובל שדה, באותו מהלך, שהחלוץ עבר אותו, הוא רדף אחריו, כנראה לא מספיק מהיר, עשה את הפנדל, וקיבלנו את השער השלישי, ממש אחד לאחד, השחקן הגנה אמור להיצמד לחלוץ שלו, בעיקר כשהוא איתי, כדי לא לתת לו את היתרון, אבל ברגע שהחלוץ מקדים אותו עם הכדור, ויוצר את המרווח ריצה הזה,
בוא נזכיר גם באמת נקודה יחסית מקלה, שזה העונת בוגרים לדעתי המלאה הראשונה שתהיה לו. זאת אומרת שנה שעברה, בניגוד לאשכנזי שכן שיחק בבוגרים של רמת השרון, שדה שיחק גם בנוער וגם בבוגרים של רמת השרון, אז זה באמת תהיה העונה הראשונה שלו. אז יכול להיות שיש פה עדיין את, נקרא לזה את חבלי קליטה.
צריך להגיד את זה גם לגבי וגם לגבי אשכנזי. הם באו לפה שניהם בסכום לא קטן, גם מייל דיבר ואמר שעוקבים אחריהם כבר הרבה זמן, הם באו בשביל, לא בשביל השנה הזאת, אלא בשביל השנה הבאה כנראה, יעבו את הסגל בפלייאוף העליון נקווה, סוף השנה, במשחקים האלה שלא היה להביט אחורה ואת מי להביא משם, לא יותר מזה, וזה נראה שזה בסדר, הם עושים את מה שצריך.
מעולה.
מה גם ששחקני הגנה, בלמים, לוקח להם קצת יותר זמן מאשר לשחקני התקפה כדי להיכנס לעניינים, כלומר, רוב הבלמים שאנחנו מכירים, חוץ מדי יונג, אוקיי? פורצים בגילי... דליך. פורצים בגילי 24, 25 וצפונה. אז גם יובל שדה צעיר, דולב אזולאי צעיר, דודי פרץ בעונה יחסית מאוחרת, ונלך עוד אחורה, עידו לוי כשהיה במכבי נתניה, היה רחוק מהיכולת שהוא מפגין היום ברעננה, כשהוא אחד הבלמים הכי יציבים בליגה.
דרך אגב, הוא מתחת לרדאר לגמרי, והוא אחד הבלמים היותר יציבים בליגה.
נכון, לגמרי.
נעבור לסניור הררה, מה, איך התרשמתם, הבחור נכנס לחיינו בסערה.
מול הפועל חיפה, שוב, אנחנו כאן ממליכים שחקנים וזורקים אותם לתעלה דקה אחר כך, אז מול הפועל חיפה, הוא נכנס וככה היה רחש בקהל, רוברטו קרלוס, נעשה שם כמה מהלכים מטורפים, ומול קריית שמונה זה היה נראה כאילו ירד מהבובים והגיע פתאום ככה למגרש, אז שוב, זה עליות וירידות התחילת עונה, על פניו, אחלה מגן, שחקן מצוין, טכני, גבוה, רק יציבות, אני לא רוצה משחקן הגנה, אני קצת כמו הדיאל בקטע הזה, אני רוצה ששחקן ההגנה קודם כל יהיה שחקן הגנה, כל מה שהוא ייתן מעבר זה בונוס, כלומר אני תמיד זה לוקח כדוגמה דדי בן דיין, שסיים פה עונה עם 9 שערים ועוד 18 שערים באשמתו, כלומר תן לי את מה שאתה צריך מאחורה, ואם אתה אחר כך תדע לתת איזה בישול או איזה גול, מעולה.
אמר ניר אחלה מגן, אני אשאר רק עם האחלה, למה אני לא בטוח שהוא מגן. באמת, טכניקה, רואים, תגיד, הכדור שהוא השאיר בגול של 1-0 נגד הפועל חיפה, אני לא הבנתי איך הוא מצא את מלמד בכדור הזה על 30-40 מטר, אבל מדהים, ועוד פס על הרצפה. לא בטוח שהוא מגן, ממש לא, הוא טכני, כולם יאהבו אותו, אמר ניר על דדי, היה פה את גלם, היה פה את פיזנטי, ואילנות גבוהים, כן, אבל זה שחקנים, כולם מעדיפים מגנים טכניים. אין מה לעשות, אנחנו אוהדים, אנחנו לא באים לראות בונקר, אלא אם כן אנחנו אוהדים של רעננה, אבל אנחנו רוצים כדורגל, לא בטוח שהוא מגן, מעט מאוד שיחק, אני אשמח אם הוא יהיה, כמו שניר אומר, old fashion כזה, וקודם כל יעזור לנו בהגנה.
אני רוצה להגיד, אנחנו עוד פעם כל הזמן מסייגים, ומשחקים ראשונים, וכושר ועניינים, ובגלל מה שניר אמר נכון, כשיש לנו משהו טוב שהוא עשה נגד הפועל חיפה, ואחרי זה משהו, אתה תופס את הראש ואומר איך חטפנו, אני חושב שבשלב הזה צריך להסתכל רק על הדבר הטוב. אם הוא עשה את זה, אז יש לו את זה. יש לו את הכדור שהוא הוציא מהר למלמד בגול השני, נדמה לי, של הפועל חיפה במתפרצת. יש לו את הביתה שהוא נכנס לאמצע. יש לו את זה. הטעויות, הכושר, החוסר תאום. כן, זה הדברים השליליים שאלה הם. כן, אתה רואה שזה מובנה וזה ילווה אותו כל העונה? זה דברים שאני מאמין שיסתדרו, וכן, בכינו בהתחלה שאנחנו צריכים לתקוף עם מגנים, בכיתי, סליחה, אז בשביל זה הביא אותו, כדי לתקוף, הוא יהיה פחות מגן ויותר אחלה כנראה.
יכול להיות גם שהוא, מה שנקרא, יין ויאנג עם טורג'מן, שאחד אמור לספק משהו הגנתי, ואחד אמור לספק חלק התקפי, ואז אולי חלק מהמשחקים יהיה ככה, חלק מהמשחקים אחרת, לא יודע באמת מה ההשקפה של סלובו וברדלה, על הנושא הזה, אבל נראה לי שנגעתם די בהכל, באמת שיש לו לפחות, אתה יודע, מהזמן שראינו יכולות התקפיות טובות יותר משל ג'וני קל, מה שנקרא, אבל לחלק ההגנתי א', יש מצב טוב שזה יספיק לליגה שלנו, לרוב הקבוצות, לא מכבי תל אביב, באר שבע, בשאר הקבוצות ה...
בקבוצות שיתאפשר לו לתקוף נגדם, אז נסתדר, הכנפיים לא...
משהו אחד שאני רוצה על שחקנים זרים בכלל, בלי קשר לגן, אני חושב שמגיע להם ימי חסד יותר מהאחרים. גם גולוברט, גם אררה, שזה שני שחקנים זרים כאילו בליגה שלנו. היה לנו את זה עם איקה, חצי שנה שראינו. היה לנו את זה אפילו עם פאטוס, שלא פתח בדיוק גדול שחקנים, לארי קיודה בזמנו, שאנשים לא הבינו למה יוסי מזרחי מספסל אותו. שחקן זר שמגיע, לא משנה עכשיו באיזה גיל, אני לא רואה, אומנם שחקן בן 20 זה שונה משחקן בן 30, אבל עדיין, הוא במדינה אחרת, הוא בליגה אחרת, מנטליות אחרת, סביבה אחרת, אישה, ילדים, לא יודע מה חסר לו, הכל חסר לו בערך, אז בואו ניתן להם את הזמן שלהם, אני מאמין שלאורך זמן נרוויח.
נקודה מעולה, וחשוב להדגיש אותה אפילו כמה וכמה פעמים, כל פעם שמדברים על שחקנים זרים, ונכון? לגמרי נכון. במעבר לא חד, מה שנקרא, כי אנחנו על אותה עמדה, אבל בואו נדבר על בן תורג'מן קצת. מה ההתרשמות שלכם so far?
תורג'מן בעיניי הוא תעלומה. כלומר, אני רואה אותו ועוקב אחרי משחקים שלו כבר כמה שנים, הוא תמיד היה נראה לי כמו אחד המגנים הכי פרווה שיש. כלומר, הוא אף פעם לא היה נראה לי כמו איזה קילר בהגנה, ולא איזה חיה התקפית. הוא תמיד היה נראה כמו השחקן הזה שמאמן שומר למשחקי גביע טוטו, כשפתאום יש לו חוסר בסגל או משהו. קשה לי, אני לא יודע איך לאכול אותו. מה שכן, אני אהיה הוגן. לפי מה שהוא הראה עד עכשיו, בגלל שבאתי בלי ציפיות, הוא הפתיע אותי. כלומר, הוא עשה כמה פעולות טובות, הוא לא מנסה דברים שהוא לא יודע. כל מה שהוא ייתן לנו זה בונוס בעיניי, כלומר שחקן משלים, מגן מחליף, הוא גם יכול לסק באגף ימין עד כמה שאני זוכר מהפועל באר שבע במשחקים שלנו חסר שם, זהו מבחינתי.
אני רוצה להסכים ולהגיד פרווה,
אתה רוצה להסכים אבל לא מסכים.
פרווה זה נשמע קצת שלילי, אני חושב שהוא תמיד נותן לנו, הוא ייתן לך את השבע, אתה לא תקבל ממנו עשר, אתה לא תקבל ממנו, איך קראנו זה בשער, בירטוזים ופלופים. אני חושב שבמשחקים שהוא שיחק, והוא שיחק לא מעט דקות, הוא היה יציב. לא היית צריך לתפוס את הראש, לא נבהלת כשהכדור הלך לכיוון שלו, והוא גם ידע אחרי חילוץ לצאת עם הכדור, לא התעכב יותר מדי אחורה, הפסים שלו הלכו, כן, קידמו את ההתקפה. ואני חשבתי שזה סטייל רז קרמי, שהוא הולך להגיע לפה לחודש וחצי, עד שהררה יסדר את, אמרת את האישה והילדים בבית, יסדר את המזוודות, אבל לא, נראה לי שהוא מגן לגיטימי, מגן טוב, ואני לא יודע אם הוא יילחם עם הררה על ההרכב, או שהררה יילחם איתו על ההרכב.
מעניין.
אוקיי, ונעבור מה שנקרא טיפה קדימה, אשכנזי, נגיעה, נגיעה את אשכנזי.
אבל ראינו.
10 דקות,
10 דקות נגד עם 2-3 מהלכים שנגיעה, שראית שזה משהו אחר.
תן לי לסייג, 10 דקות נגד קבוצה שהיא בפיגור, שמראש כאילו תוותר על ההגנה שלה, ותיתן לו את המרחבים שהוא רוצה. אני מאוד ניזר, אני לא אוהב להמליך, בטח לא שחקנים צעירים. אין ספק שרואים טכניקה. אמר פה ניר בפעם הקודמת שהייתי, שהוא מזכיר לו את איתי שכטר.
איתי, לא, איתי שכטר של העונה הראשונה שלו בליגת העל, כן, בדיוק.
בסדר. ממדים מאוד יפים. אני, זה משהו שמאוד מדבר אליי כשעולים לשחק כדורגל. למרות שאני צנום, אני מאוד אוהב את האחרים כאילו שהם בנויים טוב. ראו טכניקה, הביא את הכדור עונשין שמלמד ממנו עשה גול. לפני זה דרך אגב הייתה לו הזדמנות שהיה בתוך הרחבה, נראה לי שהוא לא הבין כמה הוא לבד, והעדיף למסור לאביב אברהם, שהוציא את אחת הביתות הכי חזקות שיצאו לו מהרגל. כרגיל, אבל בואו ניתן לו, 10 דקות לא נראה לי שזה מספיק, מבנה מצוין.
לגמרי, לגמרי, אז אנחנו נרחיב עליו בהמשך, גם כשהוא יחזור מהפציעה שלו, וגם כשאנחנו נראה קצת יותר ממנו. ובואו נתקדם קצת לכיוון מה שנקרא הרכש היותר עיקרי שהיה פה הקיץ, רואי קיאט, מה הרשמים so far?
מבחינתי חלודה, עדיין... אני מאלה שרצו את רואי קיאט פה, אני חושב שהוא יכול לתת לנו הרבה יותר, מאוד אהבתי אותו בזמנו בקריית שמונה, בשנים הצעירות, סיפר פה אייל בפודקאסט שהוא היה, שהוא גם היה קרוב למכבי נתניה בעונה של יוסי מזרחי, וגם שהוא מכיר אותו עוד מגיל נערים, מאוד אוהב אותו, חושב שהוא הלך לאיבוד בחיפה, מהמעט שראינו עד עכשיו, לא ראינו כלום, הוא עדיין לא מחובר, אני לא יודע אם זה החלודה ממכבי חיפה, אני מאוד מקווה שזה זה, אבל הוא צריך גם את ימי החצי, הוא לא שחקן זר, הוא לא צריך חצי שנה, אבל צריך לתת לו את החסד שלו להוריד את החלודה.
אני חושב שהוא גם צריך המון ביטחון, זאת אומרת, אנחנו צריכים, גם כשהוא נותן הופעות לא טובות יחסית בהתחלה, בזמן זה, אנחנו חייבים להיות שם לתמוך בו.
הוא לא שחקן זר, אבל הוא, סליחה, בלי לפגוע בו, קצת זר למגרש. היו לו כמה שנים שהוא בקושי שיחק, וחלק מזה היה מקצועי, חלק מזה בסוף כבר הבנת שהוא פשוט יושב שם ומחכה שמישהו ישחרר אותו משם. זה לא קל, לא מנטלית, ובטח לא בכושר, ולהתחבר לקבוצה. וכן, גם אני רציתי אותו מאוד, והתלהבתי וחיכיתי למשחק הראשון, וקח לי שני משחקים להבין, שזה, איך אומרים, לא הוקוס פוקוס, יקחו לו, אם יניב מדר רצה לראות אותם בנובמבר, דצמבר, אז אני מקווה שלשם הוא יגיע, יש לו את הכדורגל וזה יגיע, אבל צריך לחכות. אומרים על סלובו ושי שהם מאמנים מצוינים, אני חושב שבדיוק במה שדניאל שאמרת, בלתת לו את הביטחון ואת השקט ואת הזמן שלו, הוא ישתלב לאט לאט בדיוק כמו שהם עשו עם איקה, וקיבלנו שחקן מעולה, אותו דבר.
יש גם לציין שנראה לי שהשיטה החדשה תפורה על רוי קיאט. בואו נעשה סדר בדברים, הבן אדם כאילו זה, לדעתי זה בשבילו.
בתפקיד שלו, בשלישייה, הוא השחקן החופשי. הוא היום השחקן שמאחרי החלוץ, השחקן החופשי, ככה הוא פתח נגד הפועל חיפה, לפני כל החלפת תפקידים, וזה בדיוק מה שהוא צריך כדי לקבל את הביטחון שמדברים פה. הלוואי שזה יצליח, עוד פעם. לא ראינו כלום, החסרי סבלנות כבר משמיעים את כולם, אני לא מתחבר לזה, אני לא אוהב את זה. אני מאוד מקווה שנרוויח ממנו.
יש גם להגיד שזה אחד מהמעלות של רועי קיאט, זה באמת ההצטרפות הזאת מגל שני. זאת אומרת, הוא מוצא את עצמו הרבה פעמים, מקבל את הכדור.
משחק ראש ברמה מאוד גבוהה, בטח יחסית לקשרים סטנדרטיים.
אז מאוד מקווה שזה יבוא לידי ביטוי השנה.
כן, תראה, אני קצת איפשהו בין ברק לבין עדיאל. ברגע שרועי קיאט חתם לפני כמה שנים על החוזה העצום שלו במכבי חיפה, אני לא מרוויח את הסכומים האלה, אז אני לא יכול לשפוט בן אדם שקשה לו לוותר על המשכורת. אבל שחקן מקצוען צריך להבין שהקריירה שלו לא ארוכה. והוא מעדיף את השכר ולשבת ביציר או בספסל על פני המקצוענות, הוא משלם על זה מחיר. היום הוא משלם את המחיר של החלודה שהוא צבר בתקופות בהם הוא עדיף את הכסף. וכשמביאים לפה שחקן שלא שיחק בצורה, הוא אמנם שיחק עונה שעברה, כן. היה לו הופעות, היה לו אפילו איזשהו, אם לא טועה, היה לו גם איזה שער, היה לו גם בישול.
אבל גם ההופעות האלה היו הופעות של אחרי זמן רב שהוא ישב בהם.
נכון, נכון. וזה גם מה שאמרתי גם לגבי חן עזרא כשהוא התלבט, אמרתי קודם כל תשחק, אתה מקצוען, אתה רוצה לשחק כדורגל, תשחק. הלוואי והוא יתושש, הלוואי והוא ייכנס לקצב, אני מאוד אוהב לאכול כובעים, וזה אחד הכובעים שאני אוכל בתיאבון רב, אני לא רואה את זה קורה, מצטער עדיאל. אני חושב שיותר מדי הזמן הבן אדם הזה לא לשחק כדורגל בצורה תחרותית, מקצוענית, התחרה על מקום בהרכב, כמו שהוא נראה, כמו שהשפת גוף שלו, אחרי כל טעות אתה רואה אותו תופס את החולצה ואת הראש, נראה כאילו הוא עבוד, כאילו זרקו אותו לשם משום מקום. כאילו העירו אותו ואמרו לו, רואי, רואי, יש משחק, בוא. וזה שחקן שאם הוא לקחת את עצמו בידיים בתקופה הקרובה מאוד, הוא עלול להיכנס להיות השחקן ה-15-16, וגם להיות מחוץ לסגל מהר מאוד, הוא חייב לתפוס את עצמו בידיים.
אני חושב שזה, אני עדיין שם את זה בקטגוריה של החלודה. מבחינתי זה ביטחון וחלודה, אבל אתה צודק, זה רק עניין של זמן, אנחנו
בדעת התשובה הזאת. הלוואי ואני טועה.
לא, ברור שאתה לא ממקום של... והשחקן הבא שאנחנו מדבר עליו באמת זה אלמוג כהן, אולי ההפתעה המרכזית של הקיץ הזה. שיחק בכל המשחקים עד עכשיו בהכנה, שזה קצת מוזר גם. חייב לציין, אם אתה בכל זאת רוצה לתת לשחקנים לנוח, אתה לא רוצה לשחוק אותו על ההתחלה, מה ההתרשמות שלכם?
תראה, אלמוג לא צריך לנוח, הוא מגיע מליגה, ממדינה שבה הוא שיחק 10 שנים, מלבד חצי עונה בהפועל תל אביב,
שבה הוא נח.
כן, כל מי שמדבר איתו, החצי עונה שלו בהפועל תל אביב, זה ההחלטה הכי גרועה שהוא עשה בקריירה, הוא הגיע בתקופה לא נכונה מבחינתו, הוא למד מזה את הלקח בגרמניה, מקצוען גדול מאוד.
אבל מה ראינו עכשיו בשלושה משחקים האלה ממנו?
אני חושב שמה שראינו על המגרש, זה אנחנו רואים את 90 הדקות על הדשא. אבל ב-24/7 שהקבוצה עובדת, לדעתי החשיבות שלו גם מעבר, היא הרבה יותר חשובה. גם בחדר הלבשה, גם בעזרה לשחקנים אחרים. כאן מילה טובה, כאן להכווין. עצם הנוכחות של שחקן כמו אלמוג כהן כבר עוזרת לנו. אני לא זוכר טעויות שלו, אני גם לא זוכר מהלכים טובים מדי שלו. כלומר, בינתיים, קשר אחורים, אתה לא זוכר יותר מדי דברים ממנו, כנראה שהוא עושה עבודה טובה.
אני לא מכיר הרבה קבוצות שקשר אחורי זה השחקן המסתכר העיקרי שלהם בסגל, אבל זה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני חושב שהחתמה של אלמוג עם הרבה מעבר לכדורגל, להספיק להשפיע על המגרש, לא רואה אותו משפיע עלינו בעניין של מספרים וכעת. דרך אגב, הייתי שמח אם הוא היה מפסיק לבעוט פנדלים, לא אוהב את זה, גם לא פאטוס, אני הייתי נותן רק לגיא לבעוט, אבל זה כבר למקום אחר. אלמוג, הרבה מעבר לכדורגל, ההתרגשות שלי הייתה כאוהד שהוא חתם, ולראות אותו על המגרש ולחזור ולספר לבן שלי מי זה ומה זה ומה הוא, איך הוא גדל ואיך הוא עלה בתור ילד, ולקבל אפילו את השיר מלפני 10 שנים אחורה, זה אנחנו כמועדון עשינו צעד מאוד גדול קדימה בהחתמה הזאת. אני גם חושב שהתפקיד שלו מאוד מרכזי, הוא ייקח אותנו קדימה, אני הולך עם האייפ החיובי במקרה הזה.
ברק, זה הקשר שהיה חסר למכבי נתניה?
כן, ואני דווקא רוצה, בגלל שכולם מדברים על משהו מוסיף מחוץ למגרש, והשמונה דקות שהיינו צריכים אותו בגביע וכל הדברים האלה, אני חושב שמקצועית קודם כל יש לו איזושהי, יש נטייה לצייר אותו כאיזה גרזן באמצע, לא? יש המון טכניקה שהוא חזר איתה מגרמניה, גם הייתה פה עוד לפני שהוא יצא. אני כן ראיתי את זה במשחקים הראשונים, יודע לקחת את הכדור, יודע גם כששחקן מולו לנפנף אותו ולעבור לשלב הבא. אני חושב שכמו שגולוברט יעשה את הויבך הרבה יותר טוב, הוא יעשה את סטאב פיניש, זה יהיה התפקיד המרכזי שלו, וכששניהם יהיו באמצע טובים, זה הבסיס. אני לא רוצה לתת דוגמאות בקבוצות אחרות, אבל שני קשרים אחוריים חזקים טובים, זה מפתח גם להגנה טובה ובעיקר ליציאה קדימה.
אני, הנקודה אחת שהטרידה אותי בהקשר הזה, זה באמת המשחק בקריית שמונה, שבחצית ראשונה פשוט לא ראינו יחסית כלום מלבוא וליצור ולהתחיל להניע את המשחק, אבל שוב אני גם אייחס את זה לעייפות, ואנחנו עוד פעם נעטוף את הכל במסגרת ונגיד, גביע טוטו, גביע טוטו, גביע טוטו. אבל באמת שאני מקווה שהוא יהיה שם כדי לקחת אותנו באמת לעשות את האקסטרה מייל הזה שהיה חסר לנו, בעיקר באיכויות משחק, אבל אין ספק שהוא, נגיד את זה בצורה הזאת, הוא היה נוכח בכל המשחקים, זאת אומרת הרגשת שהוא שם בכל המשחקים ששיחקנו עד עכשיו. ונעבור קצת קדימה ונתחיל לדבר נראה לי אולי על הנקודות שאלינו בעונה שעברה כחסרונות, וקצת נראה אם מהשלושה משחקים האלה האם קיבלנו איזה תשובה אפילו חלקית או ראשונית, אם הבעיות האלה קיבלו התייחסות נכונה הקיץ. אז הנקודה הראשונה שקצת גם התחלנו לדבר עליה, זה באמת היה גיוון בשיטה, וזה קצת מתחבר לזה באמת שדיברנו על זה שהמגנים אולי טיפה עכשיו עולים. אז אפשר להגיד שהקשרים שלנו נכנסים יותר לאמצע, והמגנים, זה מאלץ את המגנים שלנו להגיע קדימה, וכשזה לא קרה, דרך אגב בקריית שמונה, וראינו את זוידת עולה, לא עולה מה שנקרא, ורק בסוף הוא עולה ונהיינו טיפה יותר מסוכנים, ראינו איפה זה החולשה שלנו מתי שזה לא מתקיים. זאת אומרת, במערך הזה חייבים לשחק קדימה. אז הגיוון הזה הוא, לטעמי, הוא משהו שכן יחסית קיבלנו עליו מענה, דעתכם?
אני חושב שקודם כל דיברנו על סקורר, אני מחפש שערים, אני יודע. כשאנחנו שיחקנו 4-3-3, 4-4-2 יותר נכון, היעלום או הקווים, מעבר לבצ'יראי ומלמד שלא הסתדרו שם, אתה לא תמיד היית מקבל עוד עזרה מהקו האחורי, רואים את זה גם במספרים, לא ניקו ולא אלי מוחמד, סתיו אני זוכר שער אחד או לא יותר מדי. עכשיו אתה לא צריך לחכות במרכאות לטובות שלהם, נמצאים שם כבר השלושה האלה, אמרנו שהם ישלימו את השערים, קניקובסקי, איקה, קיאט, הם כבר שם, הם חלק מההתקפה. להם הצטרפו שני, לפחות מגן אחד, ורואים את זה גם בתחילת התקפה, שמגן אחד מצטרף כמעט עד השלישייה הזאת, והם הופכים להיות רביעיית קשרים. מגן של צד אחד, מצטרף עד כמעט לקו שלהם. שוב, השיטה הזאת עוזרת גם למגנים לצאת קדימה, כי כשהם שלושה קשרים אחוריים, יש להם את הצדדים קצת יותר פנויים, סתיו ואלמוג במרכז, צדדים פנויים לעבור עוד רמה אחת לפאזה, לגובה של הקישור. אני די בטוח שזה יענה על שתי החסרונות, שינוי השיטה גם נותן לנו עוד שחקן מקדימה, וגם מאלץ את המגנים להצטרף ולהשתתף. זה כמעט אין ברירה, זה הדברים שהיו חסרים, כי בצ'ראי לא יכול לסחוב על הגב קבוצה עונה שלמה.
אני רק טועה אם עדיין יש לנו את השיטה של היעלום, או שזאת השיטה הבלעדית שלנו, כי לא תרגלנו יעלום עם הסגל הזה.
לא, אני נשאר באותה שיטה, דיברת על החיסרון כאילו של המשחק אגפים, השיטה הזאת אמורה לפתור את הבעיה כביכול של משחק אגפים, אני לא בטוח שבסגל שחקנים הנוכחי, יש לנו מישהו שהוא שחקן אגף. אז לקחנו את גיא ושמנו אותו באגף, וכולנו רואים שזה נראה הרבה יותר טוב. בצד השני אמור להיות קניקובסקי,
איקה, כן.
אחד מהם, אני לא יודע אם זאת ההגדרה של שחקן אגף כמו שאני חושב, אבל אנחנו פחות מאמינים במשחק אגפים, אני חושב המאמנים שלנו, כן? לאורך השנים שאני רואה אותם פה, לא רואה אף שחקן אגף שהיה לנו לאורך השנים, ושהצליח, אז כן, אנחנו תלויים במגינים שלנו במצב הזה, שהם יעשו את העבודה מהאגפים, גם ויקי וגם אררה אמורים לעשות את זה, כי כביכול זה החלק היותר חזק שלהם במשחק, החלק ההתקפי, אני לא יודע אם העניין הזה של משחק אגפים באמת נפטר, הלוואי שכן, אני עדיין לא יכול להגיד שככה.
אוקיי, על הכיפה, כי אני חושב שזה גם עונה לנו על הנקודה הבאה שרציתי לגעת בה, שזה תרומה ממגנים. אני חושב שהשנה, לפחות המגנים שלנו אמורים לשהות הרבה יותר מקדימה, ולייצר לנו, שנקרא מספרים או איומים, גם הזדמנויות שלא ממומשות בחלק הקדמי.
כמו שאמרנו, כנראה שהשיטה בנויה לתת מענה לדבר הזה, ולפנות את הקווים קצת יותר.
נכון, נכון. שחקן יצירתי, מה שנקרא 10 קלאסי קראנו לזה שנה שעברה, ואז קצת דיברנו על זה שאיקה הוא לא בדיוק ה-10 הקלאסי, אז בוא, אם נשים את זה למסגרת, אז נגיד שזה שחקן יצירתי, מה שנקרא שיזין את ההתקפה. יש כזה היום במכבי נתניה בסגל הנוכחי?
אני מאלה שחושבים שכן. זה לא הקונצנזוס, שוב, כולם רוצים את המישהו הנוסף, כולם, אני לא חושב, אני חושב שגם כעת יכול לעשות את זה אם הוא יצא ולא יהיה בתסריט השלילי של, שחלק מהאוהדים רואים. גם גבי יכול להיות שם, גם איקה יכול להיות שם. אני באמת חושב שאנחנו צריכים סבלנות. אני חושב שיש לנו את מי שיעשה את זה. אני גם מניח שגם המאמנים הם לא פחות רוצים בהצלחה, אפילו יותר מאיתנו. הם לא ייתנו לזה להתמסמס, זו דעתי. אבל אני לא חושב שצריך להביא עוד מישהו בשביל להגיד, חסר לנו השחקן היצירתי. אפשר מפה, תזכרו, שיונס לא נמצא. אני חושב שהוא יכול לתת את היצירתיות. אשכנזי יכול לתת מימד, לפחות בחלק הקדמי של יצירתיות. אני לא הייתי ממהר לרוץ ולהחתים עוד איזה מישהו בגלל הטייטל של שחקן חופשי. אני כן יכול להסכים עם אלה שאומרים שאין לנו מהירות, דרך אגב, אפרופו הבעיות של שנה קודמת, זה בעיה שלא נפתרה. אני לא רואה פה מישהו מהיר, אני לא רואה את המשחק מעבר המהיר. אני לא יודע איך נעשה את זה, אני לא רואה פתרון במה שהיה עד עכשיו, אבל מבחינת יצירתיות או העשר וכאלה, אני לא הייתי ממהר להחתים שחקן נוסף.
אוקיי. עומק לסגל, בעיה שקיבלה מענה, ראוי?
תראה, חלק מהשחקנים הגיעו, מה שנקרא, ראש בראש. מישהו עזב, מישהו נכנס. מישהו עזב, מישהו נכנס. אז הם מוכשרים והם טובים, ודיברנו על השחקנים ה-15-16 שיהיו, אבל זה בהחלט תלוי במערך, זה בהחלט תלוי באיך תתקדם העונה. צריך להגיד בכנות, לא יותר מדי. בסגל עשה מאמץ והביאו שחקנים, אבל תשמע, גם קשה להחתים שחקנים ברמה טובה ולהודיע להם שהם יהיו שחקנים 16-17. העומק של הסגל, וניר אמר את זה מאוד נכון, זה הגיוון והיכולת. כמו שאמרת, החתמנו עכשיו את אלמוג בוזגלו, אותו דבר, אנחנו צריכים להחתים עכשיו את אביב אברהם
ואת יונס מלאדה,
וזה העומק של הסגל, לתת לנו, כי שנה שעברה יונס מלאדה היה למגרש ואביב היה החילוף ה-12, והשאלה מי יהיה 13-14-15. ואני חושב שהפתרונות הם קיימים בסגל, רק לשדרג את השחקנים האלה ולהצליח להוציא מהם, כי גם אם יש לך את כל הכסף בעולם, אתה לא יכול להחתים שחקן למקום 15-16.
אני דיברתי על העומק לדעתי בגיוון של השחקנים, השחקנים שהוכתמו ואלה שנמצאים יכולים לשחק ביותר מתפקיד אחד, ושם בא לידי ביטוי העומק. אני מסכים עם ברק שזה בערך מבחינת ההחתמות, זה אחד על אחד על כל שחקן שהלך בא מישהו. אני גם מעריך שניקו ילך, דרך אגב, אפרופו עומק, אבל הגיוון של השחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, מה אמרתי את זה מקודם, מלמד וגבי ואיקה ויובל שדה ובטח ברח לי פה בורחה אררה, בזה יבוא לידי ביטוי הגיוון.
אני חושב שברגע שיש תחרות על כמה עמדות, ויש תחרות במכבי נתניה עונה על כמה עמדות, אז הסגל השתפר. זאת אומרת, אם שנה שעברה היו יותר מדי בנקרים בהרכב, השנה אין בנקרים ממש בהרכב, אולי חוץ מכמה עמדות בודדות, אז יש תחרות ויש סגל, והשאלה באמת איך, בוא נגיד, אולי אתגר שלא התמודדנו איתו בשנים הקודמות, זה איך לשמור את כל הסגל רעב, ואיך לשמור את כל הסגל עדכני, ובכושר, כמו שראינו את איביץ' נניח עושה בצורה אופטימלית שנה שעברה.
זה מה שהביא את האליפות, להחזיק קבוצה של 16 שחקנים, שמהראשון עד ה-16 כולם משחקים כאילו הם בנקר בהרכב.
אבל הוא יחזיק את זה בשני מפעלים, אנחנו במפעל אחד.
מה זו, אין בכלל מה לדבר עליו, זה בתקציב אחר, ברמה אחרת, לא.
דרך אגב, אתה אומר על העומק ושהשתדרגנו, בעמדה אחת חסר לי העומק, בהנחה שניקו הולך, בעמדת הקשר האחורי. יש שם את אלמוג וסתיו, המחליף שלהם, כמו שאנחנו רואים עכשיו, זה יובל שדה, שכולנו מבינים שזה סימן שאלה, וזהו. אז אפשר להגיד שגבי יכול לשחק שם, ושאביב יכול לשחק שם, אבל בהגדרה של קשר אחורי, אם יש עמדה שאנחנו קצת חסרים בה כרגע, עוד פעם, אני לא הייתי עכשיו רץ ומחתים קשר אחורי, שלא יבינו אותי לא נכון, אבל זה עמדה...
זו עמדה פגיעה, הרבה צהובים. הרבה צהובים, אתה צפוי לאחת לשישה שבעה משחקים לאבד שם שחקן.
הלוואי שזה יהיה, הלוואי וזה יהיה שישה שבעה משחקים, לדעתי בקצב צפירת צהובים שלנו זה יהיה יותר, אבל עדיאל דיבר על ניקו, כשניקו הגיע לארץ, מכבי נתניה הייתה הקבוצה הראשונה שבה הוא שחק קשר אחורי, כלומר, לפני כן הוא שחק את הקשר ההתקפי, גם בקולג' בארצות הברית הוא שחק את הקשר ההתקפי, יכול להיות שישאירו אותו ונסו אותו אולי באחד התפקידים האחרים.
זה עדיין לא ייתן מענה למה שחסר מאחורה. אבל אולי כהאק...
אבל אז הוא יוכל לשחק אולי במשחקים אחרים, עם אלמוג או סתיו אחד מהם יחסר, אני לא יודע.
אני מזכיר לך, שנה שעברה הוא היה הקשר האחורי היחידי בערך. ברגע שהמאמנים פחות נתנו קרדיט לסתיו, ניקו תפקד על תקן הקשר אחרי שגלאזר הלך, זה מה שהוא צריך. לא שאהבנו את זה, כן? לא שזה התפקיד שלו.
זה פגע בנו.
אבל דה פקטו, זה מה שהיה.
אבל גם צריך לסווג, לא כל קשר אחורי הוא קשר אחורי שיש מתקל, זה לא עניין, יש לך, גם פירלו הוא קשר אחורי. הכל עניין של איך אתה משחק ואיזה סוג משחק אתה רוצה לשחק, ולא חושב שניקו היה אמור לקסות את גלאזר. אבל, לא, סתם, בסגנון משחק.
לא, האמת שאנחנו כל כך חזקים במשחק ההגנה שלנו, שאני לא בטוח שאנחנו צריכים קשרים אחוריים.
אחלה, אז בואו נקול, אני מאוד מקווה שניקו יישאר לסגל, כי אני חושב שאם יהיה לנו שחקן כזה על הספסל או ברוטציה מסוימת בהרכב, זה ייתן לנו כוח מאוד גדול, אבל כל מקרה והבעיות שלו, אז איך שזה ייפטר, זה ייפטר. עוד איזה בעיות שעלו לכם בראש והייתם רוצים להתייחס אליהם?
הייתי שמח שבית שירה יתחיל לשחק בכדורגל במכבי נתניה. אני בכוונה מקצין, אבל... בצ'יראי בעיניי, חוץ מאשר המשחק האחרון שהוא קצת נראה שהוא מתחיל לשחק, זה עדיין לא זה, כלומר משהו שם מנטלית. ברק אמר כאן קודם שאם אתה רואה פעולות טובות משחקן, אתה רואה גם פעולות פחות טובות, אתה אומר אוקיי, את הטוב הוא יודע לעשות, את הרעות אולי זה יעבור לו. אצל בצ'יראי זה היה חודש וחצי טוב, ומאז אתה מתאכזב, כי אתה אומר אוקיי, ראינו מה הוא מסוגל, ראינו את התקופה הטובה, ראינו שהוא לוקח כדור, מוביל אותו, ואולי באמת הוא ראה שקל לו מדי, אבל יש שם משהו מנטלי, בלי ספק משהו מנטלי, שהבן אדם מגיע לאיזושהי, אני לא אגיד סובה, כי הוא לא באמת הגיע לאיזשהו תואר עם מכבי נתניה, אבל הוא לא מרגיש שיש עליו איום, כלומר, לא משנה מה הוא יעשה, הוא תמיד יהיה החלוץ המועדף, וכן, הוא תמיד נראה כאילו מחפש את עוד השחלה, עוד פעולה, עוד משהו מיותר, אם הוא היה טיפה יותר תכלס, הוא היה יכול לסיים כבר את גביע הטוטו הזה עם שני שערים. זה קצת מאכזב אותי, כי כמו שברק אמר, אנחנו יודעים מה מסוגל.
נקודה שאני מאוד, כאילו, מתעסק בה הרבה, ואני יודע שזה לא סקסי כל כך, זה משחק ההגנה שלנו. אני חושב שזה היה מפתח לכל העונה, כל ההשקעה הכספית שאין ספק שהיא גדלה פה, וכל מה שאנחנו רוצים להשיג בסוף, קבוצות בכדורגל, קבוצות המצליחות, הן קבוצות שקשה להכניע אותן. לא משנה באיזה ליגה ולא משנה באיזה מפעל. זה לא משהו שהוא ב-DNA של מכבי נתניה. אוהדים לא מתחברים לזה, זה לא מעניין אותם. אני אישית כאוהד, זה משהו שמאוד מפריע לי, שאני יודע שאנחנו מקבלים גולים קלים, שאנחנו לא באמת מתרכזים במשחק הגנה, שאנחנו מעדיפים את הבלם הטכני ואת המגן הטכני. אני מאוד אשמח אם יהיה שדרוג באספקט הזה של המשחק. בין אם זה על ידי שני קשרים אחוריים, בין אם זה גולוברט שיהיה שיחוק ענקי, אבל... זה מה שהייתי רוצה.
אמרת נכון, DNA של מועדון ושל אוהדים. בעונת 2007-2008 היה 12 קבוצות בליגת העל, 33 משחקים, ספגנו 20 שערים. הלבל כולנו 20 שערים גם השנה, כן? אבל לא אשכח את השירים לעבר רובן עטר, משעמם, משעמם, משעמם. סיימנו מקום שני, הגענו לחצי גמר גביע, ספגנו 20 שערים, שמתוכם שניים בגרבג' טיים מול קריית שמונה מחזור אחרון, והקהל פה בנתניה קשה לו לקבל קבוצה כזאת. אני איתך, אני מעדיף שקודם כל אנחנו לא נספוק, שנהיה מין בני יהודה רעה כזאת, אבל זה לא תופס פה אצלנו.
זה, קודם כל זה לא לספוג, אבל אם אתה נותן לי לבחור בין להצליח במשחק ההגנה ושתחזיר לי את רובן עטר, אז אני הולך
טוב, על... טוב, אני אתקבל 50 גולים בעונה.
אין לי בעיה, אל תחזיר.
אני בכל זאת רוצה לבקש יותר משחקים של 4-2-5-3, מאשר ה-1-0 של בת שירה שחווינו שנה שעברה.
עולה, אז נצטט את מילות השיר הידוע, תביאו גול, תביאו גול, תביאו גול.
לחן עממי.
לחן עממי. ונשאל אתכם, איזה מכבי נתניה אנחנו הולכים לראות השנה, ממה שראינו עד עכשיו, סוגריים, גביע טוטו, גביע טוטו, גביע טוטו, דברו.
בעיניי העונה הזאת היא צומת. צומת מרכזי שכמו שאייל היה פה ואמר למאמנים, אמר לנו שהוא אמר למאמנים, לא רוצה יותר לדבר על מינוס 9 ומה היה ואיבשנו ביצות. כלומר, 3 שנים התייצבנו, המועדון היום בריא כלכלית, מקצועית, שנתיים של פלייאוף עליון. צומת מרכזי מאוד של לאן הולכים מכאן.
אני חדד.
בבקשה.
אני חדד. דבר איתי על מה שראית במגרש.
נכון, אבל מה שראיתי במגרש, זה בדיוק מה שאני, איתו אני מגיע. אנחנו רואים פה איזשהו שינוי. קודם כל שינוי המערך. השחקנים שהגיעו החדשים, כמו שאמרנו כבר קודם. בלם מצוין, מגן שמאלי עם פוטנציאל נהדר. הצמד של סתיו פיניש ואלמוג כהן, שכולי תקווה שסתיו ישחק טיפה יותר אחראי וחכם, וילמד מאלמוג הרבה מאוד דברים שהוא יוכל לשדרג אותו. וכולי תקווה שקהת יצא מהפריזר, יוציא איתו יחד את בת שיראי גם כן. כי זו עונה שאם אנחנו ניקח אותה כמו שצריך, באמת שזו לא מילה גסה להצהיר לפחות, שהמטרה היא איזשהו תואר במינימום אירופה. להגיע לאירופה.
או
גביעת אותו. או גביעת אותו, כן.
אני בסיכום שלי לגבי איזה קבוצה הולכים לראות,
לפי מה שראית עד עכשיו.
אני חוזר לפוסט של אייל במאי. קבוצה רעה אפשר לקחת לשני הכיוונים, אני מאוד מקווה שזה ילך לכיוון הרע החיובי, ושנגיע לאן שהוא מתכנן לנו להגיע. הלוואי שזה ילך לשם.
ברק?
אני חושב שאנחנו גם נכנסנו לבית בגביע הטוטו, אשמח מה שאנחנו רואים, שאין בו, בשום מקום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואפילו הפועל תל אביב, למרות ההפסדים, זה מועדון ביתר ירושלים, באר שבע, אין את זה שם. וכל שאר הקבוצות האחרות, 8 הקבוצות האחרות, זה קבוצות שאין שום סיבה שלא נאסוף שם את רוב הנקודות. אותי מעניין לראות את מה שלא ראינו. האם עוד פעם נקבל רביעיות ממכבי תל אביב כשננסה ללחוץ? האם נצליח לגמור את מכבי חיפה ולא לחטוף בדקה ה-90? האם בבאר שבע נקבל מחמאות כל השנה על המשחק היפה ונוציא נקודה בקושי? זה השלוש קבוצות, 4 קבוצות מעלינו, וזה אני חושב תשובה גם למה לצומת שניר הניח כאן. אנחנו נוציא שם את הנקודות, אנחנו נהיה גבוה לאורך כל העונה, 2-3, ואם לא, אז זאת תהיה עוד עונה טובה, שבליגה עם פערים אדירים נוכל לסיים בשני, שלישי או רביעי, ובקצת חוסר מזל אפילו שישי.
מעולה. גם צריך להתייחס לזה שהליגה נעוצמה נורא התחזקה. זאת אומרת, החלק, שאר הקבוצות שאמורות להיות למעלה התחזקו, גם אנחנו התחזקנו, ונקווה שזה נדע לשמור על, על התקופה הטובה שלנו בצמרת הליגה. ולפני סיום בוא נחנוך פינה חדשה, מה שנקרא ספונטנית, שהמצאתי אותה עכשיו, אנחנו נמשיך או לא נמשיך איתה הלאה. דניאל תתקיל אותי. אז אני רוצה לשאול אתכם, אם עכשיו הייתם צריכים לחזק עמדה נוספת במכבי נתניה, בלי לשחרר אף שחקן, איזה עמדה הייתם מחזקים? ולראות.
וואה, קישור אחורי.
חלוץ.
קישור אחורי, כנראה שקישור אחורי. לא דיאל פה... הניח את התשתית
לדניאל, תתקיל אותי.
מחר לנו טוב, עדיאל. אז הגענו לסיומו של עוד פרק מרתק, ואני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים ומוזמנים לעקוב אחרי יהלומים באוויר, בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן שכמו תמיד נשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו איתנו ואותנו, ותמליצו להוא שעדיין לא שמע, וכמובן תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. אני רוצה להגיד תודה לעדיאל אלבז.
תודה
עדיאל. איך היה?
תענוג.
רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה, תודה, המון תודה. אני מקווה ליהנות ככה כל שבת.
מי ייתן? תודה לניר רוזנטל.
תודה דניאל, נהניתי כרגיל.
תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח באולפן סאונד 41, ולכם על ההזנה. אני איתי דניאל יצחקי, ושיהיה שבוע מהנה.